אתם מאזינים לפודקאסטים של וויינט.
אני איש ימין, לא צריך להיות מופתעים. כאיש ימין אני לא אתן ידי להכתיר את השמאל השלטון. כל דבר אחר מבחינתי שנועד לפי העקרונות הבאים, להקים ממשלה ולא להוביל אותנו לבחירות חמישיות, ממשלת ימין בליבתה, ובהחלט אני אשמח בראשותי או לא בראשותי, אנחנו חייבים לעשות את השינוי.
זהו נפתלי בנט של קמפיין 2021. נחוש, מדויק, ממוקד מטרה. הוא ידע לאן הוא רוצה להגיע, ולראשונה מאז כבש את רשות הבית היהודי לפני כעשור, הוא לא היסס לסמן את רחוב בלפור בירושלים ככתובת הבאה שלו. בדרך הוא תקף אישית את בנימין נתניהו, כפי שלא עשה מעולם בעבר. בסוף זה נגמר בשבעה מנדטים. כעת, נפתלי בנט הוא כנראה התעלומה הגדולה של הפוליטיקה הישראלית. מורן אזולאי, הכתבת הפוליטית של ויינט, וחבר הכנסת לשעבר יואל חסון, ינסו לפצח את חידת נפתלי.
הכותרת, הפודקאסט היומי של ויינט, עם עטילה שומפלבי.
מורן אזולאי, נתחיל איתך. במשך קמפיין בחירות שלם, נפתלי בנט הבטיח שינוי, רץ על שינוי, על החלפת נתניהו. מה הוא רוצה עכשיו, מורן?
אם אני צריכה לנתח לאור השנתיים האחרונות בעיקר מה רוצה נפתלי בנט, נדמה לי שהתשובה די ברורה. נפתלי בנט חותר, דוהר, מכוון לעבר מקום אחד בלבד, משכן ראש הממשלה בירושלים. זה המקום שאליו הוא שואף להגיע. הוא כבר סימן וי על לשכת שר הביטחון, הוא כבר התרווח מה שנקרא בקומה 14 בקריה. זה אמנם לא היה פרק ארוך, אבל זה היה פרק תחנת הצעירה הכרחית מבחינתו. הוא גם מרגיש שהוא הוציא משם את המקסימום, לפחות בדימוי הציבורי שהוא הצליח לבנות לעצמו בצל מגפת הקורונה וכל מה שבא אחר כך. ולכן אם אני צריכה גם בניתוח קר של הקמפיין שלו, אבל גם בניתוח של ההתנהלות מסביב והדרך שבה הוא צועד היום, אז נדמה לי שהמסקנה די ברורה, רשות ממשלה נקודה, אפילו לא סימן שאלה.
ואולי מורן, אחרי כל כך הרבה קמפיינים ברשות מפלגת נישה ימנית שלא מתרוממת ולא משיגה מספיק כוח, מתקרב הרגע שבו בנט ירים ידיים וילך על מתווה החיבור עם הליכוד, אותו מתווה מיזוג שנתניהו הניח לראשונה על השולחן?
זה לא סוד שהחלום הגדול ביותר של נפתלי בנט וגם של הילד שקד, אולי החלום הראשון שהיה להם כניסתם לפוליטיקה, זה בעצם להשתלב בפלטפורמה גדולה מתוך איזושהי נקודת מוצא שהיא מאוד נפוצה בפוליטיקה הישראלית, שלהגיע לשלטון או לתפקידים בעלי השפעה וגם לשמור על איזושהי יציבות בצמרת, אתה צריך להשתלב באמת במפלגה גם גדולה וגם שורשית, כזו שהיא מוגדרת מפלגת שלטון, ואין מתאימה ממנה כמו הליכוד. צריך גם לזכור שלנפתלי בנט והילד שקד יש איזושהי היסטוריה בליכוד, כלומר הם כבר טעמו את טעם המפלגה, הם עבדו עם נתניהו כיושב ראש האופוזיציה, מכירים טוב מאוד את המפלגה הזו, הם מכירים הרבה מאוד מהמתפקדים שלה, הם בכלל נטועים גם בימין כשותפים של הליכוד כבר די הרבה שנים, אבל גם בכלל DNA ימני, הייתי אומרת אפילו בחלקו ליכודי, הרבה פעמים גם אפשר היה לראות לאורך הדרך שהם הרבה יותר מתאימים לכל מיני אג'נדות ליכוד מאשר באמת בית יהודי וחלקים יותר, הייתי אומרת, ימנים יותר קיצוניים שהיו פלגים שהתערבבו לאורך הזמן בציונות הדתית, בטח האגף החרדלי ואחרים. במובן הזה הליכוד הוא בית הרבה יותר נוח מבחינת הילד שקד ונפתלי בנט, אפילו הייתי אומרת בית טבעי מבחינתם. אלא שלאורך השנים הם גם הבינו עוד דבר אחד מאוד ברור, שהדרך לשם חסומה, והיא חסומה הרמטית, לא בכאילו, לא אולי, אין שום דרך שהם יוכלו להיכנס לליכוד כל עוד נתניהו באמת הוא ראש הממשלה. האיש שבעצם יעשה הכל כדי לחסום אותם. ונדמה לי שגם היום, אחרי שבאמת נתניהו מחזר אחריהם, ואחרי שבאמת הם הגיעו לאיזשהו צומת ככה די מסובך מבחינתם, שמתברר שביום הטוב שלהם, שבעה מנדטים זה המקסימום שאפשר לייצר, ולא רק זה, אף אחד לא יודע איך מערכת בחירות הבאה תיגמר, אז סביר להניח שהם היו רוצים להיכנס לליכוד, סביר להניח שהם היו מאוד רוצים מיזוג, אבל ברמה הפרקטית צריך להסתכל על זה, גם נפתלי בנט וגם איילת שקד, יש להם משבר אמון מאוד מאוד גדול עם נתניהו, להתמזג עם הליכוד זה מצד אחד חלום ככה מדהים שיש להם, אבל מצד שני הם לא רוצים לעשות עסקים עם נתניהו, הם יודעים שאי אפשר לעשות עסקים עם נתניהו, ואם תיווצר הקונסטלציה הפוליטית להשיג הון פוליטי בלי להיעזר בנתניהו ובלי לעבור דרך הליכוד בשעה שהוא עומד בראשו, אני מניחה שזה יהיה להם עדיף.
יואל חסון, 4 פעמים ניסה בנט למכור ימין אחר ונכשל. האם הוא צריך לדעתך להפסן את החלום הזה של עצמאות פוליטית ולהיבלע על ידי נתניהו?
נהוג לומר היום שאין בזירה פוליטיקאי יותר מיומן ויותר טוב מנתניהו. זה נכון, הוא עדיין הפוליטיקאי הכי מבריק במערכת. בנט הוא גם פוליטיקאי מבריק, הוא גם רואה דברים קדימה, הוא גם מבין ביכולות שלו ויודע שהוא יודע לעשות, הוא מאמין בכל כולו שהוא יודע לעשות את התפקידים הגדולים, שר ביטחון, שר חוץ, ראש ממשלה, אבל בעיניי חסרה לו היצירתיות הפוליטית, חסרה לו היכולת לצאת מהמשבצת שהוא נמצא בה, ולהבין שכדי להיות ראש ממשלה, אתה צריך לצאת מעבר למחנה המצומצם שלך, בטח כשאתה לא עומד בראש מפלגת שלטון גדולה.
איכן טועה בנט, מר חסון, והאם היית מגדיר אותו כפחדן פוליטי?
בנט בעיניי לא מפספס הזדמנות, לפספס הזדמנות. כל פעם בכל מערכת בחירות הוא משחק משחק מאוד מאוד זהיר בניסיון לייצר אלטרנטיבה, הוא לא באמת הולך עד הסוף, הוא לא באמת מציע רעיונות חדשים שהם גם רעיונות מנהיגותיים חדשים, הוא לא מייצר מנהיגות סביבו משמעותית, חוץ מאילת שקד בעצם אין אף דמות משמעותית שיוכל להציג סביבו כמפלגה עם מנהיגות, והוא גם לא בעצם מתמודד עם נתניהו, בעצם לא מסוגל ללכת כל הדרך ראש בראש עם נתניהו, בניגוד לזה שנתניהו מקרקס לו את הצורה. והדברים הללו באמת מייצגים כנראה אופיק הרבה יותר פחדני מאיך שזה נראה כלפי חוץ. חוסר יכולת ללכת עד הסוף. אני חושב שבבחירות האלה היה לו חשש שאם הוא ילך עם נתניהו עד הסוף ולא ייצר את העמימות, הוא עלול לאבד קולות ולהגיע לאותה תקלה של בחירות 2019 שבהן הוא לא עבר את אחוז החסימה. הוא פחד מזה באמת, ולכן הוא השאיר את עצמו בצורה מעומעמת ולא ברורה בכל הקשור להליכה עם נתניהו או לא הליכה עם נתניהו, וזה יוצר את זה יוצר בעצם את חוסר הביטחון בו. הרי אף אחד לא חשב שבנט יכול להוביל כאן ממשלה ברשות שיש בה גורמי שמאל מובהקים, אלא שהוא יכול לתת לחרדים ולגורמי ימין נוספים תחושה שאפשר ללכת איתו, והוא לא עשה את זה, ובסופו של דבר זה מה שהביא אותו לתוצאה עכשיו. וגם העובדה שהוא עכשיו סוג של, אני יודע מה, אלטרנטיבה, הייתי בוחן את זה במבחן התוצאה, גם אם יגיע לכיסא ראש הממשלה, שאלה כמה זמן יחזיק ומה תהיה הקונסטלציה מסביב.
סליחה שאני מתפרץ. אתם בטח שואלים את עצמכם מדוע עצרתי, דווקא עכשיו, דווקא בשיא המתח. אז האמת היא שעצרתי כי יש לי בקשה קטנה. הירשמו. אם אתם אוהבים את הכותרת, אם אתם מאזינים מדי יום או כמעט מדי יום, פשוט הירשמו. זה לא משנה לי אם זה באפל, בספוטיפיי או בגוגל פודקאסט. הירשמו איפה שנוח לכם, וכך תוכלו לדעת ראשונים מתי עולה פרק חדש. זהו, שוב סליחה. ממשיכים.
מורן, אני חוזר אלייך. אי אפשר לדבר על בנט בלי לדבר על איילת שקד. האם היא תגבה אותו בכל מהלך, כולל רשות הממשלה עם לפיד, סער וגנץ, או שמה יש שם אינטרסים אישיים נסתרים ופרובלמטיים?
נפתלי בנט ואילת שקד, צריך להגיד ביושר, מציגים למעשה מערכת יחסים, מודל של מערכת יחסים שאנחנו לא מכירים בפוליטיקה. בדרך כלל הפוליטיקה היא מקום של זאבים בודדים, אנשים שרצים שם למרחקים ארוכים או קצרים, אבל בדרך כלל עושים את זה לבד. לא הרבה אנשים אפילו מצליחים לשמור על כוורת אחת, יציבה של יועצים לאורך שנים, אז בטח לא שותף פוליטי, כששני הצדדים הם בעלי שאיפות עצמאיות ורצון באמת להתפתח ולהתקדם, ואפילו כשלשניהם שאיפות הנהגה, זה כמובן הרבה יותר מסובך. עם זאת צריך להגיד, מערכת היחסים הזו, למרות כל מיני מאמורות שהיו בדרך, ולמרות ויכוחים ומחלוקות, חלקן אגב קשות מאוד, שהיו להם לאורך הדרך, עדיין שרדו את כל הטלטלות, עדיין נחשבים לאיזשהו צמד ככה מאוד חזק בפוליטיקה הישראלית. רגע אחד היא מובילה והוא מגבה, רגע שני הוא מוביל והיא מגבה. אגב, לא תמיד זה חף מאיזה שהן רגשות שיש לצד השני, באופן טבעי שאולי הוא יכול היה לעשות את זה יותר טוב. עד כמה שאני מצליחה להבין, גם כאן מדובר בשאלה של חלופות. כלומר, איילת שקד הולכת עם נפתלי בנט, והיא למעשה שמה את הקריירה הפוליטית שלה ביד עדיין שלא פעמיים. בפעם הראשונה כשהוא החליט לעזוב את הציונות הדתית ולהקים את הימין החדש, היא הייתה מאוד פופולרית גם במגזר, גם בימין, ופשוט הפקידה את גורלה הפוליטי בידיו. כולנו זוכרים איך זה נגמר, הם לא עברו את אחוז החסימה. מאז יש שם איזושהי התנהלות יותר מפוקחת, יותר מה שנקרא עומדת על שלה, יותר דורשת תשובות, וגם האמת איזושהי שותפות ואיזשהו שוויון שיש שם גם בקבלת החלטות, גם בהתייעצות מאוד מאוד צפופה. גם כאן הכל שאלה של מה יעמוד על כף המאזניים. אם נפתלי בנט יחליט ללכת נניח לאיזושהי הרפתקה בצד הלא טבעי שלו, בצד שמקים ממשליים וגדעון סער, יאיר לפיד ואביגדור ליברמן, על פני בנימין נתניהו למעשה, אז סביר להניח שהילד שקד תדרוש תשובות מדוע, יכול להיות שגם תהיה לה עמדה נגד האירוע הזה, היא גם כן מאוד מאוד מחוברת בימין, אבל אם נניח, נפתלי בנט יכול לסיים ראש ממשלה, והיא יכולה לקבל תיק בכיר בממשלתו, אז סביר להניח שכולם מבינים שבמשוואה כזאת קשה שלא להתיישר. אני לא מכירה אדם אחד שיציעו לו ראשות ממשלה והוא יסרב, כנראה לא נפתלי בנט, ואני גם לא מכירה אדם שיכול למנוע מאדם אחר להיכנס לראשות ממשלה או להמליץ לו לא לעשות את זה. ולהערכתי, הילד שקד מבינה גם את הנקודה הזו, ולכן יהיה גבול גם פה להתערבות שלה או לניסיון שלה לשבש תוכנית, אם האקזיט יהיה באמת באמת גדול.
יואל חסון, לסיום, יכול להיות שעובדת היותם של שקד ובנט, ילדי נתניהו, משתקת את בנט ואת שקד ברמה הפסיכולוגית?
בניגוד לגדעון סער, שהבין באופן מובהק ומוחלט שכל עוד ביבי נמצא, אין חמצן מסביבו ושום דבר לא יכול לצמוח, והפתרון לשחרור הלחץ זה הוצאתו של נתניהו מבלפור, בנט לא נמצא שם. בנט מפחד לעשות את הצעד הזה מול מי שמוגדר כמנהיג הימין האולטימטיבי נתניהו. בנט מודע לאהדה שיש לנתניהו בתוך הימין, והוא מפחד להסתכל לו בעיניים ובעצם להיות זה שעורף את ראשו. שקד לדעתי גם דוחפת אותו למקום הזה. שקד בתוכנית הדגל שלה רוצה לחזור לליכוד, היא יודעת עד כמה היא פופולרי בתוך הליכוד, עשתה סקרים, עשו אחרים סקרים, היא מאמינה שהעתיד שלה הוא בתוך הליכוד, ולכן המצב הזה בעצם משתק אותם ולא מאפשר להם באמת ללכת כל הדרך. והשאלה הגדולה היא האם הסיטואציה היום שבה כל אחד באמת רוצה למנוע בחירות חמישיות בכל מחיר, האם הסיטואציה הזאת תגרום לבנט ושקד לעשות דברים אחרים, יצירתיים, שונים מהטבע שלהם, שבעצם גם מצד אחד יכול לבנט לחכות שם הפרס הגדול ראש הממשלה, או מצד שני פרס פחות גדול, אבל גם לדווח הארוך מבחינתו אולי יותר יעיל, לקחת סוף סוף חלק בתוך הליכוד ובשקד, ובסוף בסוף הם רואים בליכוד כמקור שמייצג את ה... או מייצר את המנהיגים של מדינת ישראל.
מורן אזולאי, יואל חסון. תודה רבה לכם. סיימנו.
עד כאן הכותרת להיום, מחר נהיה כאן שוב עם פרק נוסף. אתם יכולים להאזין לנו בוויינט, בספוטיפיי, באפל ובכל אפליקציות הפודקאסטים באשר הן. אם יש לכם הערות, בקשות או רעיונות, אתם מוזמנים ליצור קשר באמצעות האימייל podcast@strudelwinet.co.il ולפנות אליי ישירות דרך הטוויטר או דרך הפייסבוק. נשתמע מחר.